מיד וחברים, אני ועומר הולכים לדבר על מיליון ואחד דברים מאנדרג' קרפטי, אנטרופיק.
סוכנים, סוכנים, כולם רוצים סוכנים, רותם.
עומר הולך ללמד אותנו על כל הדברים הכי חשובים בסוכנים. עכשיו מתחילים. שלום חברים, AI וחברים, שמח. עומר הררי, מה המצב?
מה קורה רותם בר?
וואו, בסדר גמור, אנחנו בפרק 104, מתקדמים לעולם טוב וחיים טובים, והכל מושלם והכל בסדר.
עוד צעד לעולם טוב יותר, של מי? לא יודע, אבל עוד צעד.
כן, תקשיב. אני חושב שאם יש משהו ש... מכניס את השבוע הזה לחיים שלנו בצורה קשה וחמורה, זה בעיקר כל הנושא של, אנחנו לא יודעים להיות אופטימיים פסימיים. אתה מכיר את הדבר הזה? כאילו,
אופטימיים או פסימיים? כאילו, אתה מצפה מהם לקפוץ בין החיים
שלי? מה אני אמור להיות? מה אני אמור להיות? אני כאילו, יש הפסקת אש, השווקים מתעוררים ומתחילים לרוץ, החיים מתחילים לרוץ, חברות מתחילות לעבוד, אני אופטימי. מצד שני, שום דבר לא בטוח, וכל הזמן עומד לי ככה, ותמיד איזה כאילו...
אחי, אין, ההפסקת אש, אם אתה שואל אותי, זה כן. הכל תרמית. בוא, תרמית? זה... בטח, קודם כל, זה, בוא, כל עוד יורים על הצפון, זה אין הפסקת אש. בוא נתחיל מהסיפור הזה. עדיין נופלים חטילים על מדינה, אין פה... להפסקת אש לא הגענו. אולי אנחנו נמצאים בתהליך של מסע ומתן, אז מדללים טילים מאזורים מסוימים, אבל הפסקת אש עוד לא הגענו. זה דבר ראשון. דבר השני, אם אתה רואה את ההתפתחות האחרונה של מה שעושה טראמפ, בוא, הוא עכשיו עושה מצור לאיראנים, עושה להם הפוך על הפוך. כאילו, הוא עכשיו מצפה בגדול, לפי האסטרטגיה שלו, מבלי להגיד את זה, הוא מצפה שהאיראנים יחזרו לתקוף. הוא רוצה שהם יחזרו לתקוף באיזשהו מובן, זה ייתן לו לגיטימציה להמשיך. אחי, הבחור הכתום הזה, באמת הוא מלך, המלך של תורת המשחקים, המלך. הוא לא אכפת למה תחשוב עליו, והוא המלך של תורת המשחקים, והוא באמת עושה את זה...
ועסקאות, הבחור עושה עסקאות.
כן, כן, הוא מסתכל ביזנס, כאילו הוא מבחינתו הנזק היקפי זה משהו שכסף יכול לפתור. אתה מבין? מי ישלם את זה, מאיפה יגיע הכסף, יהיה בסדר. אבל כאילו...
אתה גם מבין שבאיזשהו מקום הוא לא חי בוואקום, והוא חי באיזשהו סיטואציה שבה יש לו עוד 15 ימים בערך, עד זה שהוא יצטרך לקבל אישור מהקונגרס להמשיך את המלחמה. ויש לו גם משחקים שהוא עושה בעניינים האלה. ההתעכבות בזמן כרגע זה משהו שהאיראנים מאוד מחכים, שאולי הקונגרס האמריקאי לא יתמוך במלחמה שלו, ואז זה יעצור או יפסיק באיזושהי צורה כזאת או אחרת. ואז בעצם יוכל לעשות מה שהוא רוצה. אתה מבין?
שוב, מלך של תורת המשחקים. אם סיימת את המשפט והוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה, זה אומר שהוא יודע מה הוא עושה, כן?
אני לא בטוח. תקשיב, אני לא בטוח. אני עוד לא ראיתי שום ראש מדינה שמוציא ציוצים של... אני, כאילו, בוא נשים דברים על השולחן. הבחור יודע שאין לו... אין לו עוד second office, זאת אומרת, לא יבחרו בו מחדש, הוא כבר עושה את הטרם השני שלו, וזה נגמר, הוא לא ינשיא עוד פעם השלישית, כאילו...
אולי כן, לך תדע, הוא גם על זה עובד, שזה יהיה משהו שאפשר ושאפשרי.
אני לא חושב ש...
אני לא הייתי... אני אגיד לך מה, לא הייתי מאמר עליו, מהבחינה הזאת, אני, לשאלתך, לא נשאר הרבה חוץ מלהיות אופטימיים, פסימיים לא יביאו אותנו להיות רחוק, לא שיש לנו איזושהי השפעה על זה גם ככה, אז כל מה שנשאר לך זה להיות אופטימי, לנצל את הזמן כמו שיהיה, אתה יודע, את מה שאפשר, ולהתקדם שם. אתה יודע, מי עוד צריך להיות אופטימי אבל, רותם? מי עוד חייב להיות אופטימי ואין לו ברירה? סם אולטמן. סם אולטמן חייב להיות אופטימי.
אופה.
סם, ידידינו. חייב להיות אופטימי. כי אם לא... הוא כבר...
הוא יהודי, מותר לנו.
הוא כבר בחוץ. הוא יהודי. אולי בגלל זה כולם שונאים אותו, אני לא יודע. אבל הוא כבר חצי רגל בחוץ, כאילו, ככה זה מרגיש, הוא חייב להיות אופטימי. תקשיב, היה כתבה של שני תחקירנים מאוד מאוד בכירים בארצות הברית, ואנחנו לא נכנס עכשיו לכל מה שהם מצאו שם, וזה, כי אני גם לא מצאתי את הכתבה הזאת. אז אני מה שנקרא, לא רוצה לרדת לדיטיילס. אבל בגדול, הם תחקרו ובדקו, who the fuck is Sam Altman? בסדר? כמה הצהרות הוא נתן לאורך התקופה שלו כ-CEO של OpenAI, מהרגע שהחברה הייתה חברה ללא מטרות רווח, ועד היום, כמה פעמים הוא שינה זווית, עזובת את הפיבוטים שהמוצר עשה, שצוות הפיתוח עשה, שדברים עלו, או כל מיני זה, הם בדקו הכל, הם בדקו את כל העסקאות הסיבוביות, הם בדקו עסקאות ישירות, הם בדקו את האסטרטגיה, הם בדקו את כל מה שהיו כאן לבדוק.
הבחור יוצא Y Combinator, זה כאילו, זה ליטרלי העבודה שלו.
אני הבנתי שזה לא Y Combinator, זה Y Combinator. בסדר, הוא המציא את Y Combinator, הוא הקומבינטור על. הוא יודע איך עושים קומבינות.
S Combinator.
בדיוק. בקיצור, long story short, אחי, הבן אדם הגיע למצב שזרקו לו בקבוק תבערה על הבית, אוקיי, יומיים אחרי זה ירו לו על הבית. העובדים שלו, בתוך OpenAI, מוכרים את האופציות של OpenAI בסקנדרי מרקט בסיליקון וואלי, תדר, רק כדי שתבין איפה אנחנו עומדים נכון לעכשיו, אנחנו דיברנו בפרק הקודם על זה שאנתרופיק שווה 380 מיליארד דולר.
מיליארד, נכון. זה היה שבוע שעבר, לא השבוע.
שבוע שעבר. זה, וזה בעצם שווי שוק שהוגדר לפי הגיוסים. כלומר, הם גייסו לפי שווי של.
נכון.
אבל יש עוד דרך להסתכל על שווי של חברה שהיא לא מונפקת, וזה לפי הסקנדרי מרקט. זה בעצם לפי כמה שהעובדים מעריכים שהאופציות שלהם באמת שוות, והם מוכרים אופציות שלו שעדיין אי אפשר לממש. OpenAI עומדת על איזה 830 מיליארד, משהו כזה. בסקנדרי מרקט, אנתרופיק עומדת על 860. אנתרופיק עברה בשבוע האחרון, בסקנדרי מרקט, את השווי של OpenAI.
וואו, מטורף.
אנחנו מדברים על מאות של מיליארדים, זה כמויות כסף שאנשים לא יודעים להדפיס אפילו, כן? זה כאילו כסף שהמציאו, כי אי אפשר בכלל באמת להשתמש בו, זה לא כסף אמיתי, זה איזה פונקציה מספרית שהיא לא ניתנת לכימות.
תזכיר, חברה בת שנתיים, כן?
והיא חברה בת שנתיים, בדיוק, שהיא יצאה מתוך OpenAI. קיצר, סם אלטמן, מה אני אגיד לך? הוא צריך להיות אופטימי. הוא חייב להיות אופטימי, אין לו ברירה.
אני חושב שסם אלטמן הוא ביזנסמן כמו דונלד טראמפ. הוא כאילו חותר לעסקאות.
דונלד לא רואה אותו, אחי.
כי דונלד עבד בנדלן, ושם הדברים הרבה יותר סוסי, זה של סוסים, אבל אני חושב שאם אתה מסתכל על מי מהם הצליח לגייס יותר כסף, דונלד טראמפ לפני שהוא נהיה נשיא ארצות הברית, או סם אלטמן, אני חושב שסם אלטמן לוקח אותו. סם אלטמן כבר עומד על מספרים ש...
עזוב מייק, אבל מה זה לגייס יותר כסף? בוא, בסופו של דבר...
יותר גדולים ממדינות.
כן, אבל זה לא כסף שלו. אז מה אם הוא מגייס? אחי, הבחור הקטמטם הזה סובב את זה והכניס את זה לתוך הכיס. לסם אלטמן אין אפילו חצי מניה ב-OpenAI. תהפוך אותו, תספר מה שאתה רוצה. כן, אחי, סם אלטמן לא מחזיק מניות. אתה יודע מי כן מחזיק מניות דרך אגב?
מי?
אשטון קוצ'ר.
כן, דפק גם כן.
אשטון קוצ'ר דפק פה קופס לחיים, אחי. הוא השקיע בהתחלה ב-OpenAI.
אני לא בטוח שלסם אלטמן אין מניות ב-OpenAI. זה לא נכון.
אין. זה עלה עכשיו בתחקיר הזה שדיברתי עליו. בדקו את זה, אין. אין לו מניות.
מה?
כן, אין לו אפילו חצי מניה ב-OpenAI.
הוא מכר את הכל? אז אתה יודע,
הוא מעולם לא החזיק.
לא יכול להיות, בהסכמים הוא מייקרוסופט, הוא היה רשום בתור בעל מניות.
לא, הוא מעולם לא החזיק מניות, ודרך אגב העלו אותו על זה, כאילו, הוא ממש דר, הוא הצעיר על זה גם מול הסנאט לדעתי. אין לו כלום.
אז קומבינה אחרת, אין סיכוי שאין לו מניות ב-OpenAI, אני רואה את זה, אפס סיכויים, תקשיב, זה לא נשמע לי הגיוני, זה עקיצה של הלייף, ואני לא בטוח מי עוקץ את מי פה, זה כאילו, אתה לא יכול להגיד דברים כאלה.
אז הנה, אנחנו חוזרים לנקודה, הוא צריך להיות אופטימי. טוב, תקשיב, אנחנו אכלנו את הראש
רגע,
על שטויות פוליטיות.
רגע, אתה אמרת סם אלטמן, אני רוצה להעלות מישהו אחר מהאוב. מה אתה אומר? חביב הפודקאסט המקורי, אוקיי? אילון מאסק.
אילון. אילון.
אילון מאסק.
אילון.
אז כן. הוא החליט שהוא מערער את אחד מהמוסדות הכי קדושים בעולם, אוקיי? או בעיקר של החברות המודרניות, שזה האוניברסיטה. אוקיי? אבל בוא תבין את זה ככה. הוא התחיל, הוא התראיין לפודקאסט, והוא אמר שם את המילים הבאות. אם אתה לא צריך, אתה לא צריך קולג' כדי ללמוד דברים. הכל זמין בחינם. אתה יכול ללמוד הכל, כל דבר שאתה רוצה בחינם. שהוא בעצם בא ואומר, במשך יותר ממאות שנים, האוניברסיטות עצמם החזיקו במונופול הכי גדול בעולם, של גישה, אוקיי? עכשיו, הגישה לא באה ואמרה, אתה צריך כאילו זה, הגישה הייתה למידע, לידע. אם רצית להיות חכם, רצית להיות מלומד, כמו שהרבה אנשים אוהבים להגיד, היית צריך לשלם הרבה מאוד כסף בשביל לעשות את זה. האינטרנט וה-AI חיסלו את הדבר הזה ואת כל המונופול הזאת תוך עשור שלם. אז כל הרצאה, כל מסגרת חשיבתית, כל ספר לימוד חינם, כל מסך וכל דבר שאתה רוצה, הכל זמין בכל מסך על פני כל מקום שאתה רוצה. עכשיו, צריך להגיד, בארצות הברית, בשביל ללמוד באוניברסיטה, בן אדם צריך להביא $1,000,000. אומר, סליחה, $1,000,000, שזה בסביבות $200,000.
יש אוניברסיטאות מיליון שקל, $200,000. היום הדולר הוא על 3, זה כבר...
תכלס, בואי, צודק, 600,000 שקל.
עוד רגע, אנחנו חפנו כבר קידומת? זה כבר קרה?
אני לא יודע, זה ממש, זה עניין של שעות כבר, תקשיב. אז תבין שצריך לשים על השולחן, יש מקומות שדורשים $100,000 לשנת לימודים, יש כאלה שדורשים 50.
החלפנו קידומת, 2.99.
וואי.
דולר אחד זה 2.99, נכון לשעת הקלטה הזאת. אימא, לא?
כן.
אז וואו, טוב,
מה
כן,
שזה בשביל. אומר בעצם, זה בא ואומר שכשאנשים רוצים ללמוד ורוצים לעשות את הדברים, הם צריכים לשלם המון המון כסף, אבל הם לא משלמים יותר על ידע, כי הידע קיים בכל מקום. ופתאום הידע זה לא המוצר, זה לא האינטליגנציה, אפילו לא היצירתיות ולא החזון ולא כלום. מה המוצר שלהם? ציות, קומפליינס. אתה משלם את הכסף בשביל להוכיח שאתה יכול לסבול בירוקרטיה לפי לוחות זמנים גבוהים מראש במשך 4 שנים. ואלון אומר, הקולג'ים בעצם בשביל הכיף ובשביל להוכיח שאתה יכול לעשות את המטלות שלך, אבל הם לא בשביל למידה, אוקיי? 4 שנים של ציות בתחפושת של חינוך, אם אתה מנסה לעשות משהו, יוצא דופן, אתה חייב לראות כאילו אתה... כאילו יכולת יוצא דופן, ואני לא מחשיב הליכה לקולג' כהוכחה ליכולת יוצא דופן, אוקיי? צריך להגיד, הוא בעצם בא ואומר, שאם אתה מיוחד, אם אתה חושב אחרת, אם אתה קריאטיבי, אם אתה רואה את העולם אחרת, הקולג' לא מתאים לך. התשלום שם הוא לא בא להוכיח שום דבר. ביל גייטס הוא בחור מהחכמים, אתה יודע, אומרים ביל גייטס בתור דמות של חוכמה, הוא נשר. ג'ובס, סטיב ג'ובס גם היה חכם וגם הוא נשר. לארי אליסון גם נשר.
רגע, רותם, גם אני נשארתי, זה אומר שאני אהיה סטיב ג'ובס?
אני יכול לגלות לך סוד, גם אני נשארתי. גם אני נשארתי, עשיתי זה בשביל פרויקט מאוד גדול בחול, נשארתי ולא חזרתי ולא סיימתי, ואני יכול להגיד שבעצם הדבר היחידי שאוניברסיטה או תואר אמיתי נותן לך היום, זה יכולת להגיד בקורות חיים, אני יודע להתמודד עם בירוקרטיה קשה, עם מבחנים לא הגיוניים, תקבלו אותי לחברה שלכם, רק אם יש לכם דרישות לא הגיוניות של קומפליין, של ציות. אני צריך לציית להמון המון חוקים. תן לי לעבוד באינטל, תן לי לעבוד בזה. הכל חוטים, הכל הגדרות, הכל חוטים.
רגע, וזה משהו שאילון אמר?
אילון ממש אומר את הדבר הזה. הוא בא ואומר, אל תלכו יותר לקולג'. אל תלכו יותר לאוניברסיטאות. לא שווה את הכסף, לא שווה את הזמן. בזמן הזה אתם יכולים לפתח 1,000,001 סקילים שהם הרבה יותר משמעותיים. בשביל העסק שלכם, בשביל עסקים אחרים, בשביל דברים אחרים.
אז רותם,
הדבר הזה גם נתמך בחברות הגדולות שגוגל, אפל ואמזון, וולמרט, כל הגדולות, הפסיקו לדרוש תואר להרבה מאוד מהתפקידים שלהם.
מטורף. רותם, אתה אמרת, אבל אני חושב שאמרת גם את למה. אמרת למה, והתשובה הזאת אמרת, סקילים. אבל אני לא חושב שהסקילים האלה הם של בני אדם, רותם. הסקילים המדוברים הם לא שייכים לבני אדם, הסקילים שלנו מדוברים רק על סוכנים, והיום
כל
מה שמעניין, שום דבר טוב לא בחינם, אבל כל מה שמעניין אותנו זה איך אנחנו מייצרים סוכנים טובים יותר, חכמים יותר, אינטליגנטים יותר, שיעשו יותר, ומה אני אגיד לך, אני אופטימי.
אז אני רוצה קודם כל להגיד, בשבוע שעבר אתה דיברת על הדבר הזה שבעצם אתה פתחת אופן קלו אצלך במחשב, מזל טוב, איזה יופי, כל הכבוד, welcome to the club, ואתה ראית שפתאום זה עובד לך נורא נורא איטי.
פתחתי גם קודם, אבל עשיתי את זה עכשיו, עשיתי את זה לוקלי כזה, כן, זה עבד איטי, זה לא עבד טוב.
ואחד הדברים שאנשים כתבו, וכתבו מלא מלא דברים, אוקיי? כאילו באמת באמת מלא מלא דברים, שאם אתם עושים את זה, וגם אתם חוטאים במקום הזה שעומר עשה, ושם את זה בדוקר,
יאללה, גם כן, ואז חוטאים במקום הזה, אפשר לחשוב,
וזה מפסיק לעבוד מהר. אני אגיד אחרת, אופן קלו זה מפלצת משוגעת שעושה מלא מלא דברים, זה לא סוכן אחד, זה עולם שלם שיכול לעשות מלא מלא דברים, ולכן הדרך הנכונה לעבוד עם OpenClaw זה לשים אותו בקונטיינר, אתה צודק. אבל את העולם שלך, את החיבור למודל עצמו, אתה צריך לשים מחוץ לקונטיינר, ואז זה ירוץ לך הרבה הרבה יותר מהר, כי בעצם אז אתה יכול להתחבר לחרדוור בצורה הרבה יותר טובה והרבה יותר מהירה, וזה משהו שאנשים כתבו לנו, ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה.
נכון, כן. אנשים כתבו לנו כמה טיפים ממש מגניבים, אבל האמת שאני יכול להגיד שבסופו של דבר גם OpenClaw הוא לא הוא לא הסוכן שאני מחפש, בסדר? OpenClaw הוא nice to have.
הוציאו לו את האוקס, האנטרופי כבר לא שם, זה כבר...
קודם כל, א', נכון, אנתרופיק יכולה להיות שם, אם תשים כסף, זה עדיין לא משנה כמה טוקן אם תיקח, זה עדיין יותר זול מתקן, כאילו, שאתה מחזיק אצלך, אבל זה לא האישו, כלומר, יש איזשהו משהו באופן קלוס שהוא עדיין לא מביא את הערך, ואני רוצה לדבר איתך על הבלופרינט של value, בסדר? הבלופרינט של ערך, כולם מדברים על סוכנים. אוקיי. ואני לא רוצה לדבר על סוכנים, אני רוצה לדבר על ערך. כי, סליחה, מעניין לי את התחת. אם זה סוכן אחד, אם זה שניים, אם בצבע אדום, אם בצבע סגול. אני רוצה תכלס. אני רוצה תכלס. לא אכפת לי איך תקרא לו, ולא אכפת לי אם הוא מדבר איתך מהטלגרם, מדבר איתך מהוואטסאפ, או מדבר איתך מהסלאק, או מדבר איתך מהטים. לא מעניין אותי. אני רוצה את התכלס, אני רוצה שזה יעבוד. ורותם, לא רק אני, כולם רוצים שזה יעבוד. כולם. שפה לך סיפור של ברד מיילס. אוקיי, ברד מיילס, בחור חכם ואינטליגנט, שאמר, אני עובד קשה. למה אני צריך לעבוד קשה? אני רוצה סוכנים. אני רוצה סוכן AI שיעשה את העבודה הקשה בשבילי. אז הוא הלך לאופנקלו, והתקין את אופנקלו. זה לוקח 10 דקות. איזה פן, איזה קל.
ממש כיף.
10 דקות, כמה קליקים, ואם אתה הולך בכלל לכל מיני שרתים חיצוניים שכבר דאגו לעשות את האופטימיזציה בשבילך, כמו...
3 דקות, יש לך את הכל.
כן, 2 קליקים, סיימת. אממה, עכשיו לך תגדיר אותו, נכון? איך תעשה אותו שהוא יתאים אליי? לך תגדיר אותו, אני אגדיר אותו. אוקיי, אז יאללה, תוסיף עוד 40 שעות של עבודה. בסדר, אז ישבת שבוע. בוא נראה, מה, אני צריך לדבר תכלס, מה לעשות? בסדר? אנחנו פה לדבר תכלס. להגדיר סוכן, איפשהו בעולם של 40 שעות עבודה, כלומר, זה משהו שאנחנו מדברים על שבוע, או איזשהו סופש עמוק של יושבת עליו, בזמן שאתה מכין אוכל לילדים, אתה מתגן ביצה, מחשב פתוח לידך, ואתה כזה עושה לו accept all. סבבה, אז אתה לא קראת, אבל הוא עדיין להגדיר אותו ולהוסיף לו וזה, 40 שעות של עבודה. עכשיו, 40 okay. שעות של עבודה, זאת מעבר ל-accept all, כוללים בתוכם הכנה של מאגרים. הברד שלנו, הוא הכין, אסף 200 שעות של תמלולים מתוך פגישות מחירה ומתוך פגישות עם הצוות. בסדר? אז הוא גם, כן, אמרנו, בחור חכם, הוא אסף את כל המידע שלו מכזה, לא יודע, הוא השתמש במקליט שיחות כזה או אחר, תמלל את הדברים והתחיל לאסוף. איך מנהלים שיחות, איך עושים מסע ומתן, איך עונים למיילים, איך עושים, אתה יודע, הבא, עושה את כל הדבר הזה. בפועל, התוצאה, כישלון מוחלט.
אוקיי.
לא עבד. ואז מה היה הדבר הבא שהוא הלך לעשות? רגע, עבדתי כל כך קשה, אני לא יכול לזרוק את הסוכן הזה לפח עכשיו כי הוא לא עובד. אז הוא הקים עוד סוכן. כי העוד סוכן הזה יצטרך עכשיו להיות הסוכן המבקר, הסופרוויזר של הסוכן הראשי שלך. ברור. נכון? כדי לראות שהתוצאה אחרה, הוא ישלח אותו לתקן אותו.
כן.
ובסופו של דבר, בוא רגע שנייה ניכנס למטריצת האשליות שלנו, בסדר? זה לא משנה אם תדבר איתי על אופן קלו, תדבר איתי על מה, על מנוס של, שעכשיו מטה קנו וזה, תדבר איתי על פרפלקסיטי, על ה-PC, תדבר איתי על נימו קלו, תדבר איתי על אפילו על קלוד, סבבה? על דיספאץ', שדיספאץ' עם קומפיוטר יוז כביכול נותן לך את אותו טאץ'.
נכון.
בסדר?
נכון.
של הסוכנים. זה לא משנה, בסופו של דבר, כולם ספרו לך סיפור כמה זה קל להתקין אותו, חלק מהם, אם הם בבעלות של חברה כמו Perplexity, / Nvidia, whatever, יספרו לך גם כמה עכשיו אתה מאובטח ופרטי.
ברור.
אוקיי? מי שלא יודע להבטיח לך שהוא מאובטח כמו קלוד, יספר לך שיש לו ממשק מובייל נוח ופשוט וכליל, ואתה לא צריך להתעסק באינטרנט אחרות.
הכי קל בעולם.
אבל בבטם ליין, אף אחד מהם לא יבוא ויסביר את בעיית השורש.
בבטם ליין, גנבתם לי 40 שעות.
גנבתם לי 40 שעות כדי שאני צריך לייצר הקשר שאף אחד, שאני אפילו לא יודע, בוא נהיה תכלס. מי שנוגע עכשיו, נופל, הסיפור לו שאופן קלו, הוא קרא איזה 40 ציוצים, ואז הוא עבר ללינקדין כשהוא עבר לשירותים.
כולו בווייב, חשמל, כולו בטירוף, אחי. עכשיו אייג'נט.
כל אחד שמה עכשיו. כל אחד שם מגיע, כאילו, בלינקדין.
סוגר את הדלת, נועל, ישנת לילדים, אבא עובד, לא להפריע, כאילו עובד, כן?
כן, אחי, ועכשיו אתה, זהו, הגעת היום בערב, אתה אומר לעצמך, לילה לבן, אני הולך להרים 30 סוכנים, כולם הולכים לדבר עם כולם, יהיה סיור, אני בבורד, אני אפילו לא הולך לעבוד יותר. אני יושב למעלה, יהיה לי CEO, ינהל את כולם, אני טירוף מה שקורה פה. זה לא עובד. זה פשוט
אבל הפרסומת, אני ראיתי בלינקדין ובפייסבוק, אתה יודע, קלוד פלוס הפוסט, הפרומטים האלה הכניסו לי מיליון דולר, בואו תקבלו אותם בחינם. מה, זה לא עובד? זה לא עובד? די, נו, זה לא עובד.
אז קודם כל, רגע,
אבל זה הכניס לו מיליון דולר,
צריך להגיד שבסוף מה שאופן קלו עשו זה בסופו של דבר, כן, קפיצת מדרגה מאוד מאוד משמעותית. זה לא רק, זה מסוג קפיצת מדרגה. אבל בוא נגדיר מהי קפיצת המדרגה כמו שצריך, וננסה לעזור בעצם להבין מה אני בתור משתמש צריך לעשות לפני שבכלל הלכתי והקלדתי אופן קלו בטרמינל, בסדר? או whatever.
אוקיי.
וזה חשוב להבין בעצם מה יושב מאחורי הקלעים, כן? כדי שידעו לגשת את הדבר הזה. אז אנחנו מדברים בעצם על, נקרא לזה, ארבע תיקיות קריטיות שסגת אופן קלו הביאה לעולם. הראשונה, סול, נשמה, אוקיי? אנחנו מדברים על הגדרות, גבולות, תפקיד, ייעוד, טון, מה מותר, מה אסור, מה שהיה באינסטרקשנס עד היום בכל GPTs, whatever שהיינו עושים. הדבר השני, יש לנו את האידנטיטי, האישיות, האילוצים, המבנה ההיררכי, המרחב הפעולה, whatever, בסדר? דברים שגם היינו מכניסים באותו instructions, אבל כנראה בצורה שהיא קצת רע יותר רזה. הדבר השלישי, זה היוזר. הפרופיל האנושי של המשתמש, העדפות מקצבי העבודה האישיים שלו, סגנון התקשורת שלו וכן הלאה, זה לא ישב בתוך האינסטרקשן של הסוכנים שבנינו ב-GPT/project/whatever, אלא זה ישב בכאילו בסטינג של כל מערכת, לבואו תכירו אותי. זה נכון? זה כזה, what Claude needs to know about you to help you, בלה בלה בלה. זה כאילו ישב בלייר אחר, ופה הם סידרו את זה בצורה אחרת, נגישה יותר לסוכן. והדבר האחרון, שזה בעצם הקסם, זה ההארטביט, נכון? איזושהי נכון. רשימה של צ'קליסטים, שהסוכן יודע להרים את הראש כל 5 דקות, חצי שעה, יומיים, whatever, מה שהגדרת, ולהתחיל כזה להגיד, רגע, יש לי עוד משימה, בוא נעשה אותה, בוא נראה, נשלח לו לאישור, בוא נראה אם הוא יישאר לי, הוא יישאר לי, לא יישאר לי, טוב, נחכה לו.
אתה בעצם מדבר על האינפרסטרקצ'ר שמזיז את כל הדבר הזה. זאת אומרת, איך נכון. הוא בנוי ברמת ארכיטקטורה. אוקיי.
נכון.
כן.
אם אתה עכשיו לא מבין את אתה מכיר אותי כבר מספיק זמן, אחד המנטרות שלי אומרת שתיאוריה יותר קריטית מפרקטיקה בבינה מלאכותית, כי אם נכון. הבנת את התיאוריה, הפרקטיקה זה go without saying. נכון? נכון. ולא משנה איזה AI פול לך באוויר. ובסופו של דבר, כשאתה לוקח עכשיו, רגע, ואני בכוונה לא מנתק את זה לעולם מנתק את זה מעולם הטכנולוגי, ושם את זה בתוך העולם המקצועי, כי בסוף מה אותו OpenClaw אמור לעשות שם קוד? להיות איש מקצוע, נכון? אני כבעל עסק שולח לו, תוציא הצעת מחיר, תוציא לי קרוסל על הלינקדין, תוציא לי, כאילו, לך תפל, עזוב עכשיו את הטכנולוגיה מאחורה, נכון? זה כאילו ה-use case. אחרת, אני לא צריך אותו, יש לי את קלוד קוד, הוא עושה עבודה מדהימה, אני צריך עכשיו להתעסק בכל אחר הזה.
נכון.
אז אם אנחנו מסתכלים רגע על העולם הזה, ואני מחלק את זה מה שנקרא לג'וניור וסיניור, בסדר, אבל בעולם של, בעולם העסקי של מה אני אמור לעשות, אז פה הג'וניור יבוא ויחפש את הידע המפורש, את כל מה שהוא רואה שמישהו הוציא בלינקדין, ואמר שככה עושים, כי הוא, אותו בחור מלינקדין ראה את זה במישהו אחר שעשה את זה ביוטיוב, ואותו בחור ביוטיוב ראה את זה במישהו אחר שעשה את זה ביוטיוב, שראה איזה כתבה שאחד מהעובדים של OpenAI כנראה כתב באיזה סאבסטאק כזה, ונתן את זה לקלוד, לנתח ולכתוב לו, בוא תכתוב תסריט ליוטיוב. נכון? זה איזשהו סנריו כזה שעד שזה הגיע אלינו כפוסט שמישהו לעס ולעס 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 ולעס.
כן.
הקונספט של מודעה מלאה הזאת, של התהליך הזה, של שהוא כאילו קל, הוא פשוט לא נכון. כל העניין פה זה הסאב-קונטקסט. כך עכשיו שני אנשים מעולמות, בוא ניקח בכוונה עולם אחר, עולם הרכש, בסדר?
אוקיי.
פרוקיומנט. בכל העולם, בסדר? נכון, אמרתי את זה נכון? פרוקיומנט, נכון? ככה?
פרוקיומנט, כן.
פרוקיומנט, כן. קיצור, בוא ניקח את התחום הזה, בסדר? עולם מנותק לגמרי מהצד הטכנולוגי, אוקיי? כך איש רכש, שני אנשי רכש, בסדר? ועכשיו תן להם להתמודד עם הסיטואציה. תן להם ללכת להביא עכשיו ארגז של טרקטורים מפלסטיק. ההתנהלות היא לא אותה התנהלות. דרך קבלת ההחלטות היא לא אותה קבלת החלטות. הדרך שבה הם מנהלים את המסע ומתן, מוצאים העקפים, מוצאים זה, זה לא אותו הדבר. זה ידע סמוי שלא נרשם, זה ידע סמוי שנמצא רק בניסיון אמיתי בשטח. מה שנקרא, בינדר, דנט, אני יודע מה עובד. ועכשיו אני משימה של הסוכן הזה, זה לחכות את ההתנהגות שלי. כלומר, אם אני אלך למצוא סקיל באיזה ספריית סקילים, זה לא יעבוד. איך אני עכשיו דוחס אלפי שעות של ניסיון אישי, אוקיי, של ידע, של מומחה אמיתי, לתוך מכונה? אתה רואה מומחה בתחום אבטחת המידע וסייבר למערכות בקרה ושוט, בסדר?
נכון.
נגדיר את זה ככה. היפותטית, אתה יכול להסכים איתי שקלוד אמור לדעת 99% מהדברים שאתה יודע, האם לא המצאת שום דבר בעצמך, אלא אתה נתמך על מידע שבסוף נמצא בספרים ובידע הנצבר. עם זאת, אני עדיין לא נמצא במקום שאני יכול לייצר סוכן שיטפל בדבר הזה, נכון? למה? כי יש ניסיון נצבר של המון שעות על המקלדת, שהוא משהו שסוכן לא הצליח לעשות.
אוקיי.
יש פה פרדוקס מומחיות, בסדר? זה השורה התחתונה. ככל שאתה מומחה יותר, כך קשה לך יותר לבזר סמכויות לבינה מלאכותית. כי אתה יודע שהתשובה היא, שהתוצר יהיה חרה.
אוקיי.
אוקיי? אז כשאתה מתחיל בתחילת הדרך ואתה ג'וניור, אז אתה נותן לסוכן שלך לעבוד, אתה גם ככה לא יודע מה אתה אמור לעשות, אתה גם ככה לא יודע מה אמור לצאת, ואז אתה יכול לצאת עם פוסטים מטורפים של, וואו, איזה טירוף, אני ישבתי פה בחוף הים, בזמן שהסוכן שלי הוציא פוסטים בלינקדין וענה לכם לתגובות. זה לא באמת מעניין אף אחד, אחי. זה חוץ מיית הפוסט בלינקדין. כי הסומכן, המומחים שלנו, שאשכרה צריכים לעשות את הדבר הזה, פשוט לא מצליחים. ואתה אמרת את המילה סקילים. ועכשיו אני מחבר את כל הסיפור, את כל הסיפור הארוך הזה למשמעות הסקילים. כי מה קורה כשעכשיו, רגע לפני שבנינו את הסוכן, אנחנו בונים תשתית. אנחנו מבינים שנדרש לבנות תשתית, ואנחנו מתחילים לעבוד על התשתית הזאת, כאילו אני עכשיו מכין חוברת עבודה, או יותר נכון לא חוברת עבודה, אלא חוברת הסמכה, לעובד חדש. אני לא רץ להתקין את OpenClaw. אני לא רץ להתקין תרמס, אני לא רץ להתקין כל אחד אחר. אני יושב מול המחשב, פותח תיקייה, איפה שנוח להיות, מה אני אגיד מה לדעתי יכול להיות המקום הטוב ביותר, אבל העיקרון נשאר אותו עיקרון, ואני בונה פאקינג חוברת עבודה. אני בונה תיקייה שהיא חוברת עבודה, שלוקחת את כל הידע ומסבירה, ומי יותר טוב לעשות את זה מאשר קלוד בכבודו ובעצמו. פאקינג לשבת מולו ולכתוב, שומע אחי, אני רוצה לבנות סקיל של מסע ומתן. שאל אותי את כל מה שאתה צריך לדעת. לא רוצה סקילים ממקום אחר, אני לא יודע מי כתב את זה, ואני לא יודע מי איבד את זה, ואחרי כמה דברים, אני חייב לשבת ולהוציא את המידע הזה לפני שאני בונה את האג'נט.
אבל רק אם אחרי אתה לא יודע כל התשובות,
שכל הדבר הזה בחוץ,
אם אתה לא יודע בדיוק מה צריך לעשות, איך מתקדמים משם?
אז אני חושב שאמרנו את זה לפני איזה שני פרקים. זה הפעם הראשונה בהיסטוריה שיש מערכת שאני יכול לשאול אותה מה אני לא יודע שאני לא יודע.
אופה.
אם אני בא ואומר לו, אני רוצה לבנות סקיל למסע ומתן, שאל אותי את כל מה שאתה צריך לדעת, אני מתחיל לעשות לו פינג פונג. כשאנחנו בונים סקילים עם קלוד, הוא ישר בא ואומר, תן לי לבדוק את הסקיל. הוא ישר בא ואומר, בוא נבדוק שהסקיל עובד. ואז אתה מסתכל, והוא נתן לך עכשיו, דיברנו על, 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 על רכש, אז הוא פתח לך כרטסת של ספקים, ואז אתה תקבל סקורינג לכל ספק, ואז הוא נותן לך גם את הטלפון ואת הלינקדין של החברה.
אתה יודע מה, אומר,
תקשיב. רגע, אתה לוחץ על הלינקדין והלינקדין לא עובד. אתה מקבל אירור, אתה מקבל, אין שם זה. אתה תחזור אליו, נכון? אתה תחזור לקלוד, תגיד לו, הלינקדין לא עובד, תוודא שעכשיו הכישורים עובדים כמו שצריך.
זה נורא פשוט מה שאתה אומר.
זה המשך ישיר ל... זה עובד, זה נראה טוב, ספר לי מה אני לא יודע שאני לא יודע, מה חסר פה כדי להפוך את זה לטוב ביותר, תציע לי רעיונות ובוא נדבר על זה.
תקשיב משהו. יש לי חבר שהוא החליט שהוא הולך להרים אתר, אוקיי? ואז הוא אמר לקלוד קוד, תקשיב, אני רוצה להרים אתר, זה הרעיון של האתר, בוא נרים אותו ביחד. שאל אותי כל דבר שאתה צריך עכשיו לפני שמתחילים את התכנון, שזו שאלה מדהימה, אני עושה אותה באופן קבוע תמיד, אני אף פעם לא מסיים את הסשן הזה, זה לפעמים אני תקוע על הסשן הזה של השאלות, אני אומר לו, לא, תשאל אותי עוד, יש פה, עדיין לא הגענו פה לדבר הזה שכואב. ואז מתקשר אליי חבר ואומר לי, תקשיב, קלוד שואל אותי, אם הצוות שלי הוא יותר חזק בג'אבסקריפט, או PHP, או האם הוא בכלל מעדיף בגו, אוקיי? ואני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, כן, אנחנו רוצים לבחור עכשיו את השפת תכנות, אז יש טייפסקריפט, יש כל מיני סוגים של שפות, הוא שואל אותי מה הצוות שלי הכי טוב. אז רציתי להגיד לך, מה אני אגיד לו לעשות? כי אני לא כותב את הקוד, זה הוא כותב את הקוד. אז מה לעשות עם זה? הוא הצוות שלי. אז מה עדיף לי לעשות? אז אני כזה בטלפון, אני אומר לו, אוקיי, תגיד לו שהוא הולך לכתוב את הקוד. ועדיף שהוא ימצא משהו שהוא מתאים ברמת הפרפורמנס, הבטחת מידע ויכולות מספיק גמישות בשביל לעשות את הפרויקט הזה. אוקיי, תן רגע לנסות, ואז הוא שם לו את הדבר הזה, והוא אומר לו, אוקיי, סבבה, אנחנו נלך על פתרון הזה, הוא מצא טייפסקריפט במקרה הזה, שזו שפה פשוטה, קלה של מייקרוסופט, שאפשר לרוץ ולעשות את המלא מלא דברים. ואני רוצה להגיד דווקא בסיטואציה הזאת שאומר שאמרת, כן, בוא נשאל את השאלות, בוא נעשה את הדברים, וכשמתחילים לשאול את הדברים האלה, פתאום הוא דוחף אליך שאלות שלא חשבת, או אתה לא יודע מה הם התשובות. תשאלו אותו בחזרה.
כן, אבל אתה יודע, לתת, סליחה רודם, אבל תשובה של אני לא יודע היא תשובה קבילה.
כן.
תשובה, להגיד כן. שהוא שואל אותך שאלה, אם משתמש בגו, בריאקט, בג'אבה, בוואטאבר, והתשובה היא, אני לא יודע, תמליץ לי בעברית, תגיד, אומר לו, אני לא יודע קוד. אין לי מושג מה אמרת עכשיו, תמליץ לי בשפה שאני יכול להבין. מה היה כן. יותר טוב מאשר בלעשות את הדברים האלה? זה כאילו נכון. הבייסיק של GPT-3. נכון? נכון. אז בעצם מה אמרת? אתה העלית בדיוק את מה שדיברנו על פרדוקס המומחיות. איזושהי עקומה של חילוץ ידע, יכולת להסביר תהליכים במפורש למול ותק של מומחיות.
נכון.
כלומר, הוא בסופו של דבר, המשימה של, הוא מנסה לעבוד לפי צ'קליסט. הוא בסוף, הוא מנסה, הוא בהתחלה כג'וניור נקרא לו כרגע, הוא מנסה לעבוד לפי איזשהו צ'קליסט, שאתה כמומחה בא ואומר, אני בכלל לא מחפש צ'קליסט, אני עובד על תבניות שהן לא, בלתי נראות. כן. אלה תבניות שקלוד לא מדבר, אבל אני כבר ראיתי שם, I've been there, I've done it, בעצמי אני עובד על התבניות האלה. נכון. דרך אגב, זה גם חלק מהפרדוקס, כי הוא יהיה לו הרבה יותר קל להתקדם, היפותטית, עזוב את זה, אתה יהיה לך הרבה יותר קשה, כי אתה עובד על תבניות שהן בלתי נראות, והן פאקינג בלתי נראות, ואתה איכשהו אמור להעביר את זה הלאה. אז אני ברשותך רוצה לקחת רגע את כל הדיון הזה, לאיזשהו היפוך פרדיגמה. בסדר?
אוקיי, כן.
הטענה שלי, אחרי כל המשחקים עם סוכנים, אחרי כל העבודה עם אנשים מומחים בתחומם, אוקיי? והעבודה על סקילים איתם, והעבודה ופיתוח אייג'נטים, ובאמת, אני עושה את זה כל היום, אני כל היום יושב עם חברות גדולות ואנשים חכמים בטירוף, כדי לפתח כלי בינה מלאכותית, כדי שיתנו להם ערך. אתה יודע, הם הרבה פעמים בונים, כן. אתה יודע, הם בונים איזשהו כלי, ואז כזה, אני לא אשכח את היום הזה, ישבתי עם הרבה מהנדסים שפיתחו איזשהו סוכן שיעזור להם במשהו, לא חשוב מה, והסוכן הוציא פלט, ואז כזה, אתה יודע, אני מסתכל על הדבר הזה, ואחי, אני לא מבין מילה. אני לא מבין כלום, ויש שם פיזור של נקודות, וזה, ואוציקים וגרפים ועניינים, ואני לא מבין כלום, ואני מסתכל עליהם, ואני רואה את כולם מסתכלים כזה, אתה יודע, והם כזה שותקים ומעננים עם הראש. ושם הבנתי, אני גילו, זה המומחה, אני כן לא מומחה, אני לא מבין כלום בהנדסת חומרים, ברור שאני לא אבין את זה. הם המומחים, הם אמורים להבין את זה. אממה, כשאתה מנסה לבנות בפעם הראשונה סוכן שיעזור לך בעבודה, נכשלת. בשנייה שהתיישבת לבנות סוכן שיעזור לך בעבודה, נכשלת. מה שאני חושב זה שהסוכן הראשון שאתה צריך לייצר, זה סוכן שמחלץ לך מידע מהראש. זה okay. הסוכן הראשון שיעזור לך לבנות את כל השכבות שדיברנו עליהם קודם, של memory layer נכון, וסקילים נכונים, ושיטות עבודה נכונות, סוכן שכל משימתו להוציא מידע מהראש, ולהכניס אותם לתיקיות, בצורה כזאת שבינה מלאכותית מסוגלת אשכרה לקרוא את מה שנכתב שם. אוקיי? אם אנחנו מדברים כאילו על תחשוב שאתה בסוף כמומחה יש לך ידע סמוי, דיברנו על זה לפני רגע, נכון? עכשיו אני בסוף רוצה שהידע הסמוי הזה יצליח לעבור לאיזשהו סוכן שאשכרה יבין מה לעשות, ואשכרה יוכל אשכרה לסייע לי. אז הידע סמוי צריך לעבור לאיזשהו סוכן שהוא מחלץ מידע, הוא מראיין אותך, הוא מוציא את התוכן החוצה, הוא מכין קוד מקור, סלש קבצי תצוגה, סלש whatever, תקרא לזה איך שאתה רוצה, כדי שאופנקלו, הרמס, נימקלו, whatever קלו, יוכל לבוא לקרוא את זה ולתת לך ערך ככל שתבקש. אוקיי?
Okay?
הסוכן חילוץ מבוסס על מתודולוגיות מחקר של חוקרי מומחיות אמיתיים. כאילו, התפקיד שלו זה לשאול את השאלות הנכונות, בסדר הנכון, לשאול שאלות המשך כמו שצריך מדויקות, להבין איך לחלץ לך את המידע מהראש, להבין איך למשוך אותך בלשון כדי שאתה תוכל לייצר מצב שאתה כמעט מעתיק את עצמך.
אוקיי. אהבתי, אני רוצה...
אהבת?
אני רוצה... כן, אהבתי. אני בהחלט אהבתי, אני רוצה לדבר על השלב הבא. אפשר לדבר על השלב הבא?
מה השלב הבא?
אז אני רוצה לדבר על הגיט-האב שלך, או שלכם, או של כל מי ששומע אותנו, על מאזינים שלנו. לא על הפרויקטים שרצים שם ועושים, כולם, אלא דווקא הסודיים, ה-private repos, עם השם המרגש ששמתם שם, שפותר מיליון ואחד בעיות, עם קומיט אחד ואז... שקט של חודשים. אם אתם מרגישים שנגעתי בנקודה הכואבת הספציפית הזאת, זו הכוונה. אני באופן אישי, יש לי יותר מ-80 ריפוז, פרייבט ריפוז, אז עד 2026 השנה, ב-40% מה-SAS MVPs החדשים, נבנים בעיקר דרך וייב קודינג, ויש להם משהו במשותף. רובם לא הגיעו לאף משתמש אמיתי. לפי רנד, 80% מפרויקט ה-AI לא מגיעים לתוצאות שנועדו להם, 70-90% לא מצליחים לצאת משלב הפיילוט בכלל. וזה לא רק עניין של סטארט-אפים וכאלה, זו תופעה שרואים אצל כל מפתח שנגע אי פעם בקורסר, בקלוד קוד, באנטיגרוויטי וכל הכלי האג'נטים האחרים. צריך להגיד, הבעיה היא לא עצלות, היא בעיקר בעיה מובנית. כשעלות פתיחה של פרויקט חדש ירדה לאפס, רעיון שווה פרומט, ויש לכם סקלטון אפ תוך 10 דקות, יש לכם אפ שנראה נורמלי תוך שעה או פחות, אוקיי? הפסיכולוגיה הבסיסית משתנה. הדופמין מגיע כבר בהתחלה כשהקוד נוצר ונראה מרשים. כשיש עוד חיבור, עושים דברים כאלה. ה-AI Generated Code עובד נפלא, ו-80% הראשונים שלו, של הפרויקט, עובדים. ה-20% הנותרים, שזה מה שנקרא Edge Cases, אינטגרציות, ה-Production Hardening, Engineering שצריך לעשות לפעמים, זה המקום שבו הפרויקטים עצמם מתים. מוות קליני. ואותם 20% דורשים בדיוק את המיומנות שהכלים האלה הבטיחו לנו, בפרסומות האלה. מה שעומר אמר עכשיו, אתם יכולים לעשות מיליון ואחד דברים, אתם עובדים עליהם. יש לכם 80%, זה נראה מגניב, אבל משהו לא סגור שם, הגלו הזה לא מספיק לסגור. דרך אגב,
אני נפתח פה סוגריים ואגיד שמה שאתה מתבר גגית, אחרים יכולים להגדיר כמנוי לבייס 44,
כזה, גם כן, לגמרי.
זה עובד על אותו קונספט.
זה לגמרי, כן.
מייצר מיליון אפליקציות שמהעולם לא מגיעות בכלל פרודקשן.
אפילו עשיתי פעם שיר שקוראים לו Digital Waste, Digital Garbage, לא זוכר, נמצא אותו, אולי נשים אותו בסוף הפרק. אז הנזק עצמו מגיע בשלושה גלים. חוסר יציבות כי קצב השינויים עקף את המשמעת של הרליס. החשיפה להבטחה כי הקוד נראה סביר והוא לא בהכרח קוד מאובטח, והביוגיודיטי, אוקיי? של האונרשיפ, זאת אומרת, מי באמת אונרשיפ על הדבר הזה? כי מי ביות אחראי על קוד שאף אחד לא באמת כתב? אני אספר גם איזה משהו אצלי, כשאני מתחיל פרויקט חדש, יש לי איזה רעיון מגניב לאיזשהו סאס מטורף, משהו טוב, אז אני עושה פלן, שהפלן הזה בדרך כלל לוקח לי כמה שעות, אני בדרך כלל עוצר, אני לא אומר לו תרוץ, יש לפעמים סאסים כאלה שאני אומר לו, אנחנו לא נעשה את זה היום, אני מחזיק את הטרמינל פתוח, ואני צריך את כמה ימים לאבד את זה במוח, אתה מכיר את זה שאתה צריך כמה ימים לאבד? יש פה משהו שאני רוצה, אני רוצה שזה ירוץ, כי זה לא אמור להיות מהר. ואז הוא מתחיל לעבוד, ואז פתאום אומר לך, תקשיב, אני מצאתי איזה בעיית הבטחה שחולקת על מי הדאטאבייס ועד הזה, וצריך לשבור את כל הפרויקט פעמיים ולעשות אותו מחדש ולעשות ככה, ואני כזה, אין לי שום חיבור רגשי לקוד הזה או לפרויקט הזה, יאללה, סבבה, רוץ, תעשה את זה, לך תשבור, לא אכפת לי, אתה יודע, אני אפילו לא פתחתי את הפרויקט בדפדפן או כאפליקציה, אין לי עוד חיבור רגשי, אתה רוצה לשבור? לך תשבור, אחר כך נסתדר עם מה שיש, הכל בסדר, אתה מתלהב? לך תתלהב גם בשבילי, הכל טוב. ואני חושב שזה בדיוק אחד הדברים האלה. אז, ורקוד בדקו מעל 100 מודלי שפה ומצאו ש-45% מהקוד שנוצר על ידי AI מכיל פגיעות הבטחה ידועות. אבל זה כבר לא מה שעוצר את הפרויקטים, המפתחים רבים לא מגיעים לשלב הזה בכלל, שזה בכלל רלוונטי, כי הם עברו בכלל לפרויקט הבא. אלכס טורנבול, מייסד גרוב, בנה שתי פלטפורמות אנטרפרייז מלאות ב-12 חודשים, וסיכם אותם במשפט אחד. וייב קודינג לא הגיע לשם. רק אנג'ינירינג אמיתי הצליח. והוא צופה ש-2026 תהיה השנה של הרסקיו אנג'ינירינג, שמהנדסים שכל תפקידם יהיה, הוא בעצם להציל מערכות שנבנו כל כך מהר, בלי חיבור רגשי. ואופ, יש מערכת, אבל מישהו צריך רגע לשבת על הבפנים הזה, אתה יודע, ולראות מה קורה פה.
או שמיתוס יסגור לנו את הפינה, זה גם אופציה, אתה יודע.
וואי, 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 אני יכול... אבל עוד פעם, זו עוד הבטחה שמישהו מוכר לנו, אני לא רוצה להיכנס לשם.
אין, אנחנו חייבים, אנחנו ניזונים מפומו, רותם, אנחנו ניזונים מהפומו.
אני רוצה להגיד שאתמול ישבתי עם חבר, ולימדתי אותו קלוד קוד, ולימדתי אותו דברים וכאלה ופה, והיום בצהריים פגשתי אותו עוד פעם, הוא אמר לי, כן, נכנסתי והתחלתי לעשות וזה, ואמרתי לו, תקשיב, הכל סבבה, קח בחשבון שמה שאתה הולך לעשות עכשיו, הולך להיות ממכר ברמות קשות. אתה צריך להבין את הסיפור הזה. הוא מסתכל אליי, אומר לי, אין בעיה.
לתת לבן אדם קלוד קוד שמוכן, והוא מוכן באמת להתנסות, זה בגדול כמו להגיש לו כאילו עכשיו סמים, ולהגיד לו, בהצלחה.
עכשיו, תבין, שבעצם הגענו לסיטואציה שהוא בא מסתכל עליי, אומר לי, אוקיי, שזאת תהיה בעיה, אני אגיד לך, אדוני, אתה כבר מחור. כמה שעות ואתה כבר מחור. אז צריך להגיד שהכלים שהבטיחו לנו את הדמוקרטיזציה של פיתוח תוכנה, יצרו דור שלם של פרוטוטייפסים מרשימים שאף אחד לא ישתמש בהם. דניאל סטיינברג, מפתח של CURL, סגר את תוכנית הבאג באונטי שלו, לאחר שהגיעו, אחרי שהוא הגיע ל-$86,000 בתשלומים בבאג באונטי, ו-20% מהסאבמישן הפכו להיות AI סלופט, אוקיי? עם שיעור תקינות שצנח ל-5%. הכמות איכות, מהירות, בנייה והמוצר, זה היה פשוט משהו שהוא עשה גרוע לגמרי. זאת אומרת, כמות הסאבמישן של vulnerabilities בפרויקטים שלו ירד לתכלס. 5% מהסאבמישן באמת נתנו ערך. 95% AI סלוקט. אתה מבין מה זה אומר? איפה מיתוס נכנס פה? אני רוצה להגיד רגע מילה על מיתוס, שאנחנו כולנו מדברים על מיתוס. שר ההגנה האמריקאי, או שר הכלכלה, אני כבר לא זוכר מה זה, זה עכשיו עם כל ההתלהבות שלי והאנדרופינים שרצתי, זימן פגישה עם כל הבנקים הגדולים בארצות הברית, ואמר להם, חבר'ה, מיתוס הולך לצאת ממש ממש עוד רגע. אתם חייבים לשדרג את כל המערכות שלכם, כי הם כולם יהיו חשופות לפגיעויות, שמיתוס יצא, אין רחמים. העולם משתנה. Vulnerabilities שלא חשבתם שיהיו, קיימים. תשקיעו עכשיו את הכסף, קנינו לכם עוד את כמה חודשים הקטנים האלה, חודש, חודשיים, לא יודע. רגע, שנייה, תגיד לי, אופוס 4-7 או מיתוס 1? מה הולך לצאת? אומר. כי בליקים מדברים על 4-7.
אין קשר, כי אופוס ומיתוס זה שני מודלים שונים. זה כמו שתגיד, רגע, יצא האיקו או יצא אופוס? לא קשור, אופוס 4.7 יצא, ובלי קשר, סביר להניח שיצא מיתוס. תמיד, כאילו עוד מודל במשפחה.
אתה חושב שכאילו הולך לצאת, כאילו יהיו עוד מודל שקוראים לו מיתוס, והוא מתומחר בנפרד, בוא, זה אנטרופיק, הם אוהבים כסף. הם יגידו, אתם תקבלו 4-7, שזה כאילו הקפיצה הקטנה במדרגות, ואם אתם רוצים מיתוס, אין בעיה, תשלמו יותר. מיתוס עובד רק ב-AI טוקנים. בוא נגיד ככה, בוא נרוויח כסף מהדבר, אני רואה את זה שמה. עומר, זה נכון? זה הכיוון? זה כאילו,
אני מניח... אני מניח, בסוף, אתה יודע, אמנו, אף אחד לא פילנטרופ, בסוף הם רוצים כסף. בסוף כולם רוצים כסף. כסף, money makes the world go around, כאילו, אין פה, אין שאלה בכלל. העניין הוא שספציפית, אני שמח שזה מגיע מהצד של אנתרופי, כי ביחס לקשר החברים שנמצאים באותו ארגז חול, יש להם הכי הרבה ערכים כמו שזה נראה כרגע.
בוא נבין את הפרופורציות. ה-CTO של אובר דיווח שהם סיימו, תקשיב עומר, הם סיימו את התקציב שלהם של טוקנים של 2026 באפריל.
כן.
ואנחנו רק בתחילת אפריל, אוקיי? נגמר, טוקנים של שנה. אובר זה לא חברה קטנטונת, אתה מבין, כאילו אם יש תקציב זה במיליונים, זה כאילו זה שמה, זה לא עושים תקציב של $2,000.
ואתה יודע, אם אתה הולך לפי הגישה של ג'ייסון, אז כאילו כולם צריכים לקבל העלאה כנראה, כי ג'ייסון בא ואומר, אם לא השתמשת ב-$250,000 לפחות בשנה של טוקן, אם אני מפטר אותך. כאילו, יש מדד כזה של כאילו, לא חפגים מה אתה מייצר בצד השני.
לא ג'ייסון, ג'נסן.
לא, זה ג'ייסון. כמו זה ג'ייסון, זה השם שלו פה ישראלי, הבחור יהודי מבחינתי, זה ג'ייסון, אני סיפחתי אותו אלינו. מבחינתי, אני סיפחתי, אנחנו חברים.
ג'ייסון, סבבה.
רותם, תקשיב, זמננו קצר, ואנחנו הבטחנו לתת פה איזה שהם, משהו קצת ככה פרקטי לסוף, איך מייצרים ערך, נכון?
רגע, שנייה, אני רוצה רגע לפני שאתה עובר לדבר הבא, אם יש לכם פרויקטים שהם לא גמורים, בואו דברו עליהם, שלחו לנו הודעה, בספוטיפיי, ביוטיוב, או גם פרטים, אתם רוצים, ספרו לנו עליהם. לא בשביל שמחר, כאילו, זה יעוף וכאלה. תוציאו את הרעיונות החוצה. אם אתם עשיתם רעיון טוב, ואתם רואים שהוא לא, ובואו, בינינו, אם יש לכם 80 רעיונות טובים כמו שלי, ואף אחד, לא, והרבה מהם לא טובים, תעיפו אותם למעלה. תתנו לאחרים גם לנסות להרים אותם. העלות של קוד היום היא 0, והעלות של רעיון הוא 0 פלוס 1, והעלות של מערכת שאשכרה רצה נותנת ונותנת ערך, זה כבר הדבר הכי משמעותי ויפה. בואו תעיפו. יש לכם רעיונות טובים? תתנו לאנשים. תחוו. אולי אתם תשמרו מישהו שנותן איזשהו רעיון ותגידו, אני הולך להרים את הדבר הזה. כי להרים זה הכי קל בעולם. להרים עסק מזה, זה כבר אירוע הרבה יותר קשה. תכתבו לנו. יאללה, עומר,
אז
כן.
אז ככה, שלך. יאללה, בוא ניתן פה את הבייסליין, שנייה לפני שהלכתם להרים עסק, 5 השכבות של חילוץ, אותו ידע שדיברנו עליו בשיחה. כן. אוקיי? אז אחד, מקצבי עבודה. בסדר? שגרת היום והשבוע האמיתית. לא מה שכתוב ביומן. דברי איתך על תכלס. כדי שהוא אשכרה ייתן... בוא. אני בטוח שכל המאזינים שלנו התקינו כבר 40 סוכנים, בסדר? ואפילו שילמו על כמה, לא שהם פיתחו לעצמם, שהם קנו לי בחוץ. כן. כי יצא איזשהו, עכשיו אחת יצא פה איריס, ושם יצא פוק, ושם יצא זה, ואתה יודע, ניסיתי כל כך הרבה סוכנים שמתיימרים לנהל לך את היומן ולעשות לך את עבודות אדמיניסטרציה, אני בטוח שגם לכל השאר המאזינים שלנו. כולם מנסים להתחבר ליומן, אבל מה לעשות? שהיומן לא באמת משקף את היום-יום שלי כמו שהוא נראה, ודברים קצת זזים, ודברים קצת פה, ודברים קצת שם, ויש לי עוד 1001 דברים שלא נכנסו לתוך היומן. אז מקצבי עבודה, שגרת היום והשבוע האמיתית, הדבר השני זה החלטות חוזרות, בסדר? כל מה שקשור לשיפוט יום-יומי, איך נראות החלטות קלות מול החלטות קשות, מה אתם משאירים בשולחן שלכם, מה אתם מעבירים הלאה, זה משהו שהייתי כותב, מייצר, ג' ג', איפה סך את ההחלטות שאני נמצא בו. הדבר השלישי זה, נקרא לזה תלויות וקלטים, בסדר? זה עברות פה לזה. אלה נתונים נדרשים, וממי? איזה נתונים אני צריך, בסוף אנחנו, אם אני מפרק רגע את הקונספט הזה של ארגון שהוא פירמידה, בסדר? ומשטח אותו לגמרי, אבל לא בשביל לשטח אותו בצורה שתרגיש כמו היררכיה אחידה, אלא משטח אותו בשביל לייצר סרט נע, כמו במפעל. בסדר? אז מצד אחד יש בורג, ובצד השני יצאו אמור לצאת מוצר ארוז על משטח בדרך להפצה. נכון? אני מדבר על הדבר הזה. איזה נתונים אני מקבל ממי, ולמי אני מעביר איזה תוצר. מי אמור לשלוח לי מה כחלק מהפרוסס של העבודה, ומי אמור לקבל ממני מה כחלק מהפרוסס של העבודה, אוקיי? דבר כזה יעזור המון, המון, המון לאותו סוכן כזה שלא יגיע להבין מי אתם בתוך העולם הזה שאתם חיים בו. הדבר הרביעי, נקודות חיכוך, בסדר? מה המטרדים הקבועים שגוזלים זמן, בסדר? מי האנשים שגוזלים מכם זמן? מי איזה תיבות מייל, איזה כאילו... מה מוציא לי את הרוח מהמפרשים? נקודות חיכוך לאורך הדרך, וזה יכול להיות הכל דרך אגב. נקודת חיכוך יכול להיות גם שאתה אמון על איזשהו דשבורד, ובפועל אין לך שם שמושג איך להפעיל את הדשבורד הזה. בסדר? ואתה אמור להוציא דוח מהסאפ, ואתה מבזבז יומיים עכשיו, כאילו, באמת, שעה, שעתיים, יומיים על הסאפ הזה, כי אף אחד לא באמת אמר לך איך, פשוט אמור לך תעשה את זה. זה גם כנקודות חיכוך אמיתיות שמונעות ממך להתקדם קדימה עם חיוך. דבר חמישי, ואולי הכי חשוב, איך נראה פלט, איך נראה תוצאה מספיק טובה, ואני מדגיש מספיק טובה, לא מצוינת, שחררו ממצוין, תוצאה מספיק טובה, כדי שאפשר לבוא ולהגיד אם זה היה העובד שלי, והוא היה שולח לי את הדבר הזה, הייתי אומר לו, סלמת, הכל טוב, יאללה, צל הסופש. לא הייתי משאיר אותו עוד שעה עכשיו כדי להמשיך לעבוד על זה, אוקיי? אם ככה אני בוחן תוצאה. האם התוצאה הזאת מספיק טובה כדי לשחרר עכשיו לסוף שבוע? לא מושלם, כי מושלם אני יודע, אבל... דרך אגב, התהליך הזה, כשעובדים עליו נכון, אמור לקחת 45 דקות, נגיד, שעה, זה כאילו משהו שאחרי זה אנחנו חוזרים אליו. ואני מצאתי, רותם, שהדרך הכי קלה בשבילי לעשות את זה, ולהנגיש את זה לסוכנים.
אוקיי.
לא, אני מצאתי את זה. מצא את זה בחור אחר, כזה שאולי אף אולי שמעת עליו פעם, אנדרו קרפטי, אולי ככה סתם, אתה יודע, קפץ לך השם הזה פה ושם, אבל אנדרו בעצם אמר, אנדרי או אנדרו? מה זה שם שלו?
אנדרי?
אנדרו קרפטי או אנדרי קרפטי?
אנדרי.
לא סגור על זה. אנדרי? גם פה שיניתי לו את השם לאנדרו. אני משנה לכול, אנדרג' נכון, יש לו ג'י בזה.
כן.
ככה, אז יש אפליקציה סופר מגניבה שנקראת אובסידיאן, מין יעלום סגול כזה, וזה מחברת, בכל, כמו מזכיר מאוד את הנוטס, מזכיר מאוד את כל שאר הדברים, מחברת לכל דבר ועניין. מה? המחברת הזאת יודעת לייצר ייצוג ויזואלי של הקשרים לוגיים בין, בין זיכרונות אם תרצה, או בין טאסקים או whatever. זה מתחבר יופי לאופן קלו, זה מתחבר יופי לקלוד קוד, זה מתחבר יופי לכל דבר אחר, ואני מבסוט ממש. זה מאפשר לכמה סוכנים לעבוד ביחד על מסד נתונים אחד, לי להזין דברים בצורה ישירה, יש לי אפליקציה בטלפון, אני התחלתי לעבוד על זה, על כל מתחבר לשם, כל המידע שלי נשאר שם, כל הקונטקסט נשאר שם, כל הזיכרונות שאני רוצה נשארים שם, וזה כאילו הולך איתי, וזה כבר לא משנה לאיזה סוכן, באיזה צבע תפיל עליי מחר בבוקר. וזה סופר 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 מגניב. אז אני ממש ממליץ לבחון את הדבר הזה. רותם.
כן.
זמננו תם.
יאללה.
ואני בפעם הבאה ידבר איתך מאזור זמן אחר. כי אני צריך לעלות על מטוס ביום שבת. ואם ישבתם והקשבתם לנו עד לכאן, אנחנו יותר מנשמח שתעשו לנו 5 כוכבים, שתיתנו לנו איזה לייק, איזה תגובה נחמדה שמחממת את הלב, ואולי אפילו תשלחו את זה לאיזשהו חבר שככה מתבחבש עם קצת סוכנים וכתיבות וכן נכון ולא נכון, ובאיזה סרט צבע אני רוצה את הסרט שהאדום שיהיה קשור מעל הסוכן כזה, אתה מדמיון את הפפיון גדול כזה על הראש.
באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף, בקיצור?
באיזה צבע? שטוב, אני אקח את זה.
אמרו את זה חכמים. עומר הררי, אנחנו נתראה בשבוע הבא. שבוע הבא גם הולך לצאת לי אלבום חדש בשם Keep Falling Into You. אולי נשים את השיר הראשון של האלבום החדש שיוצא לי, ואז תוכלו לשמוע ולהקשיב. הוא יוצא ב-20 לחודש, ספוטיפיי, יוטיוב וכל האחרים. שיר מאוד מרגש ומגניב.
יאללה.
תהיו טובים גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה, ביי!
להתראות!
17 years and you still surprise me. Said something at dinner couldn't quite place. Where that came from, who taught you that? I was sitting right across your face. You laugh a little different than you used to. Your hands move when you talk about your work. I know your coffee order, know your birthmark. But sometimes I just watch you like a stranger would. And it doesn't scare me. Same hands, different fire. Every year I get a feel.